אנחנו עכשיו עסוקים בשאלה של נצחיות התורה. כן, כלומר, יש טענה, קודם כל, מה היהדות טוענת? היהדות טוענת שתורת משה היא נצחית. היא ניתנה לעולמים, ללא כוונה של שינוי. הסתייגות קטנה, הכוונה כל ימי העולם הזה. אבל בעולמות אחרים יכולים בהחלט להיות הופעות אחרות של התורה וכדומה, אבל בעולם הזה התורה היא נצחית. ואגב, אולי נוסיף על זה עוד פירוט, למה אני אומר את זה? משום שיש שאלה האם העולם הזה נצחי או לא. דעת הרמב״ם שהעולם הזה, כפי שאנחנו מכירים אותו, במבנה הפיזיקלי שלו, צורות ההתנהגות של בני האדם, כל זה יתקיים לעד ולעולמי עולמים, ללא שינוי. אם כן אומר הרמב״ם, אם התורה היא מתאימה לעולם כפי שהוא עכשיו, והעולם לא ישתנה לעולם, אם כן, התורה נצחית. זו דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם איננה כן. הוא אומר, וכך גם הנטייה של רוב המקובלים, לומר שהעולם עתיד להשתנות. להיות אחר מכפי שאנחנו מכירים אותו היום, או שאנחנו נתפוס אותו אחר מכפי שאנחנו תופסים אותו היום, אז ממילא גם ייתכן שינוי בתורה, אבל אין זה נוגע לעולם במצבו כעת. עד כאן מובן? כן או לא? אני מרגיש ככה, משהו לא ברור. מה לא ברור?
לפי שיטת הרמב"ן.
כן.
יש הבדל בין ימי הביניים לבין היום.
לא, אין שום הבדל בין ימי הביניים לבין היום.
אז איזה שינוי צריך להיות בעולם בכדי שלא אפשר לומר שהתורה משתנה?
העולם משתנה. היחסים בין החומר לרוח השתנו. הייתי אומר, אפילו כללי הפיזיקה השתנו. משהו אחר? כן. אין לך דוגמה שהרב קוק כתב אותה באגרות ראייה. אני לא בטוח שהרב קוק התכוון בדיוק לפשט של דבריו, אבל הוא אמר את זה רק כדי לסבר את האוזן, נראה לי. הרי יש בתלמוד ביטוי עתידין מצוות להיבטל. שהמצוות זה טוב לעולם הזה, אבל יבוא זמן שלא יקיימו יותר את המצוות. המצוות תתבטלנה. וזה לכאורה חמור מאוד, זה סתירה לאחד מ-13 העיקרים של הרמב״ם. איך הרמב״ם מסתדר עם דברי התלמוד האלה? אז התלמוד אומר, צריך להבין באיזה הקשר זה מוזכר. זה לגבי השאלה האם מותר לקבור אדם בתכריכים משעת נז. הרי אדם חי, אסור לו לקבור שעת נז. אדם מת, אין לו איסור. אז השואל התלמוד, למה בכלל שאלת? הרי במתים חופשי, כיוון שאדם מת הוא פטור מן המצוות, מה אתה בכלל שואל? אומר התלמוד, כן, אבל מה בתחיית המתים? אני עכשיו קברתי אותו, התכריכים לא הספיקו בכלל להתקלקל, רבע שעה אחר כך, תחיית המתים, הבן אדם קם עם שעת נז, אתה הכשלת אותו. ככה שואל התלמוד. אני חושב שגם התלמוד לא מתכוון כפשוטו, אבל זה עוד סיפור. התלמוד, זאת אומרת, עתידות מצוות להיבטל. כלומר, מצוות שעת נז, לא תתקיים אחרי תחיית המתים. אז הרב קוק, באותה איגרת שבה הוא רוצה לסבר את האוזן, ואני לא חושב שהוא יתקיים ממש כפשוטו, אומר, זה כמו שלמשל התורה אסרה דרך לבישה. כלומר, אם אני למשל לובש שעת נז, אבל לא דרך לבישתו, מותר. דוגמה, אם חם מאוד, כן? ממש יש שרב פרייר ליד החום הזה. ואני עוד צריך לסחוב עליי מעיל שעשוי משעת נז, זה לא נקרא דרך לבישה, זה סתם מכביד עליי. דבר כזה איננו איסור. אז אומר הרב קוק, יכול להיות שתנאי האקלים בעולם אחרי תחיית המתים יהיו כאלה שבני אדם לא יזדקקו לבגדים, לא מצד האקלים וגם לא מצד הצניעות. כיוון שהבושה תתבטל, נחזור למדרגת אדם הראשון וכו'. אז ממילא לא יהיה דבר כזה לבישת בגדים, אז גם מי שילבש שעת נז לא יעבור על אישור שעת נז, על פי ההלכה של ימינו גם כן. זה רק, אני אומר, הרב מסורת את זה כמדרגת הסברה כדי להתקדם לקראת הרעיון הזה. מובן? אז זה, אם כן, לדעת הרמב״ן. כן, בבקשה.
לפי שניהם, יוצא גם גם הרמב״ם וגם הרמב״ם יוצא שבעצם המקור זה העולם, והתורה היא נספח.
אני לא בדיוק מבין מה שאתה אומר. אני אנסה קצת לתרגם את השאלה שלך. השאלה שלך היא כזאת: לפי זה התורה מתאימה את עצמה למצב העולם, איך זה מסתדר עם זה שהתורה קדמה לעולם? כן, התורה קדמה לעולם, אבל לא התורה כמו שאנחנו מכירים אותה. כלומר, לתורה יש גם הופעה היסטורית, נכון? אתה מבין מה שאני אומר? הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, נכון? יש מדרשים כאלה. איך היא הייתה נראית התורה הזאת שבה הוא הסתכל כדי לברוא את העולם? זה לא התורה שלנו. או? כלומר, התורה שלנו היא ההופעה ההיסטורית של תורה יותר עליונה, שהגמרא קוראת לה, המדרש קורא לה חוכמה של מעלה. כן? בראשית רבה נאמר, נובלות חוכמה של מעלה, תורה. אז מה זה תורה שיש לפנינו? זה נגזרת. התורה שקדמה לעולם, זה הלוואי והייתי יכול לקרוא בה, אני לא יכול לקרוא בה. בסדר? אז לעומת זה, ישנן טענות בעולם של שתי דתות מרכזיות, הנצרות והאסלאם, שתיהן טוענות שהתורה הפסיקה להיות רלוונטית בשלב מסוים בהיסטוריה. לפי הנוצרים, עם הצליבה של ישו, לפי המוסלמים, עם הופעתו של מוחמד. כשבעצם העולם לא שינה את מבנהו הפיזיקלי, מנטלי, שום דבר לא השתנה, אף על פי כן, התורה ניתנה על דעת זה שהיא תתבטל במהלך ההיסטוריה, בתוך העולם הזה. זאת היא הטענה הנוצרית ואחריה המוסלמית. עד כאן מובן?
לא הבנתי מה השתנה
מבחינה פיזיקלית,
מה, מה פתאום
יכולים
להפוך לדלק?
אולי, לא יודע.
אתה צריך להביא הוכחה לזה שזה משהו כזה יכול לקרות. הכל הולך תילאי.
רגע. אני אומר, כל זמן שהעולם הוא כפי שהוא, התורה לא מתבטלת.
לא, גם כזה לעתיד, בסדר, לא, לפי הרמב"ן.
לפי הרמב"ן? אני לא יודע, הרמב"ן סובר שהעולם עתיד להשתנות.
צריך להביא איזה הוכחה.
אז צריך להביא איזה הוכחה, אבל זה לא הנושא שלו כעת. כי הרי גם הרמב"ן יסכים שאם העולם ישתנה, אפשר שהתורה תשתנה. רק שהרמב"ן אומר שהעולם לא ישתנה. אגב, גם לזה הוא צריך להביא הוכחה, שהעולם לא ישתנה. כלומר, אתה צריך להביא הוכחה גם לזה וגם לזה. כן, בבקשה, אדוני.
אז זה תלוי לא בעולם משתנה, העולם משתנה או לא, תלוי גם בעם ישראל, כי הוא קיבל את התורה. לא רק בעולם, גם במחרת.
יכול להיות, אני כאן, אתם פותחים עכשיו סוגיה חדשה. מניין לנו שיש אפשרות או אין אפשרות, ועל ידי מי שהעולם משתנה. זה נושא בפני עצמו. ברור. עולם שקולים בו. אגב, מה אומרים אנשי המדע על זה? סתם ככה. עכשיו פיזיקאים, מה הם אומרים? העולם משתנה או לא משתנה?
לפי דעתם כן.
משתנה, אבל עוד הרבה זמן. בסדר? עכשיו, מה שאנחנו כאן דנים פה זה מהבחינה תיאולוגית. כן, האם ייתכן שהתורה ניתנה על דעת להשתנות או לא? כן, זה ויכוח ישן. שיש אחד מהגדולי המנסחים בנושא הזה, זה רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, וכאן אנחנו נלמד מה שיש למהר"ל לומר. כן, בבקשה. זהו, התורה, אנחנו כנראה מתכוונים בהקשר הזה למצוות התורה. כן, שמצוות התורה לא תתבטלנה. כן, יש התורה, זה מובן הרבה יותר רחב, אבל פה תמנה למצוות, ההלכות. גם בזה אגב יש מקום קצת לדיון, כי הרי יש מנגנונים פנימיים בתוך ההלכה של שינוי ההלכה. אבל לא על זה מדובר, כי מדובר באופן כללי האם נגיד מצוות התורה הן מפסיקות להיות תקפות בזמן מן הזמנים. אז הנוצרים אומרים שישו ביטל את זה, לא צריך יותר. עד עכשיו היה צריך, מכאן ואילך לא צריך. יש אגב שאלה, למשל, מדוע, זה גם שאלה פנימית ליהדות, מדוע אין היהודים מקבלים את ישו או את מוחמד כנביאים? הרי הם טענו שהם נביאים, אז למה אנחנו לא מקבלים את דבריהם? אחד מהטיעונים שלנו נגדם, זה לא הטיעון היחיד, אבל הטיעון המרכזי ביחס שכולל את שניהם, זה ששניהם אמרו שהתורה בטלה. זה הטענה שפוסלת אותם. אז הוא, אם הם לא היו אומרים את זה, היה מקום לדיון. למשל, יש, אני אגיד לכם משהו מפתיע, שאני לא יודע אם להגיד אותו, אז אני אגיד אותו, אבל אני מבקש לא להפיץ את זה, בסדר? כן, יש, היה בתימן חכם אחד בשם רבי נתנאל ברב פיומי. הוא היה בדור לפני הרמב״ם. כן, זה קדום, זאת אומרת, זה משהו לפני 900 שנה. רבי נתנאל ברב פיומי. הוא היה אביו של רבי יעקב ברבי נתנאל ברב פיומי. רבי יעקב הזה הוא מי שהרמב״ם שלח לו את איגרת תימן. אז האבא שלו, רבנו נתנאל, כתב ספר בשם גן השחלים, בוסטן אל-עקאוויל, בערבית. וספר מאוד עמוק, נאמר את האמת, עם הרבה חשיבה, מקורית ביותר. אחת הטענות של רבנו נתנאל, זה שמוחמד עצמו לא התכוון לבטל את התורה, אלא שזו פרשנות מאוחרת של המוסלמים. ולכן הוא אומר, אם זה, והוא מביא שם פסוקים מהקוראן, הוא מנתח את פסוקי הקוראן כדי להוכיח את הדבר הזה, שמוחמד ראה את עצמו רק כנותן התורה החדשה לערבים ולא ליהודים, ושהיהודים צריכים להמשיך לשמור את תורתם. והאמת היא, יש הרבה פסוקים בקוראן, לפחות בתקופה של מכה, שהולכים בכיוון הזה, לעומת התקופה של מדינה. ולכן הוא אומר, אם כך, אין זה מן הנמנע שהשם ישלח אותו, ישלח נביא בין לפני משה בין אחרי משה, כדי שלא יישאר העולם ללא דת. עכשיו, יש ויכוח מלומדים, האם רבי נתנאל כשהוא כתב את זה האמין למה שהוא כתב או לא האמין. פרופסור הלקין טוען שהוא התכוון לזה. הרב יוסף קפח אומר שהוא כתב את זה מפני אימת הערבים בתימן. אני חושב שמי שצודק זה פרופסור הלקין. כלומר, אבל יש לנו דוגמה, הנה, של אדם בתוך היהדות, שמוכן עקרונית לקבל את האפשרות שמישהו מאומות העולם יהיה נביא, בתנאי שהוא לא בא לבטל את תורת משה. זה לא התנאי היחיד, יש עוד כמה דברים שצריך לבדוק את זה. בסדר? אגב, מעניין, גם הרמב״ם שדוחה את האפשרות לקבל את מוחמד כנביא, זה בגלל הנקודה הזאת, כי הוא טוען שמוחמד כן אמר שהתורה בטלה, כפי שהאסלאם טוען בשמו. עד כאן מובן? טוב. עכשיו, אחרי כל ההקדמות היפות האלה, המלומדות, נכון? זה הקדמות נחמדות. אנחנו גם צריכים להיכנס לתוך הטקסט. אני חושב ככה, לא? בסדר. יש מבני אדם אשר לא מבני ישראל הם מה? הגויים. אגב, יכול להיות שכשהוא אומר את זה, הוא מתכוון גם ליהודים. כלומר, מאיפה בא הביטוי אשר לא מבני ישראל, לא מבני ישראל הם? איפה זה כתוב הביטוי? לא על הקוטים. על הגבעונים זה כתוב. עכשיו, בזה הקשר שמה זה נאמר, כשהם מבקשים נקמה בבית שאול, בצורה ברברית ביותר, אז כתוב שמה, והגבעונים לא מבני ישראל הם. הכתוב מדגיש את זה כדי להראות שהאכזריות שלהם איננה מתאימה לישראל. יש רק בעיה אחת, לפי ההלכה הגבעונים הם יהודים. הם התגיירו במסה, הם נשארו ביניהם, אבל הם התקבלו כיהודים. אז לכן, כשהמהר"ל אומר, יש מבני האדם אשר לא מבני ישראל המה, אולי הוא מתכוון לסוג מסוים של יהודים גם כן. לא רפורמים, כי לא היו רפורמים בימה, אבל נטיות מהסוג הזה. מה? קבוצות, כן, היו. אפשר לומר שבימי המהר"ל התחילו מחשבות מהסוג הזה בחוגים מסוימים, חוגים פילוסופיים שהתחילו עוד בספרד, וזה המשיך קצת אחר כך. טוב, אז בואו נראה. יש מבני אדם, למשל, אנחנו נראה את הדעה הזאת אצל שפינוזה. שפינוזה היה יהודי, והוא סבר, הוא אמר דבר מאוד מעניין. ברוך שפינוזה אמר שכל מי שקורא באופן אובייקטיבי את תורת משה מבין שהמצוות אינן תקפות בימינו, שהרי התורה, המצוות, אינן אלא החוקה המדינית של העברים בארצם. אם כן, ברגע שבטלה החוקה, ברגע שבטלה המדינה, האומה בגלות, לא שייך להיות נאמנים לחוקה המדינית הזאת. יכול להיות, לא יודע, אבל מה שמעניין, שאף על פי שאנחנו לא מפיו חיים חלילה, כי הוא אפיקורוס ובוז לו וכו', אבל יש פה אינטואיציה שדומה לדברי הספרי. כן? המדרש ספרי אומר במפורש שזה שהתורה ציוותה לקיים מצוות בחוץ לארץ, זה רק כדי לא לשכוח אותן. אז זאת אומרת שהנחת היסוד של המדרש, שבאמת המצוות הן החוקה המדינית של האומה בארצה, רק שלא כדברי שפינוזה, צריך להמשיך לקיימן גם בגלות, למרות שהתנאים הם לא נורמליים. בסדר? טוב. כדי לא לשכוח. ובכן, אנחנו יכולים להמשיך בכתוב. יש מבני אדם אשר לא מבני ישראל הם מה? חשבו כי אין התורה נצחית כדעתנו, באשר מצוות הרבה אי אפשר לקיים אותם כי אם בארץ ובבניין בית הבחירה. ולכן אמרו כי איך אפשר שהתורה נצחית כאשר אי אפשר לנו לקיים הרבה מהם. שימו לב להיגיון שבדברים. בתורה יש תרי"ג מצוות. אם יש תרי"ג, סימן שצריך את כולם. אנחנו זקוקים לכל המצוות. אם יש חלק מן המצוות שהוא לא רלוונטי היום, אז יש הפרה של כל ההרמוניה של המצוות. אז גם המצוות הרלוונטיות איבדו את משמעותן. זה כמו שאם אתה למשל מנגן איזושהי סימפוניה, אבל חסרים לך התווים דו וסי במול. רק שני אלה. אז כל שאר התווים זה קקופוניה. כלומר, זה כבר מאבד את המשמעות שלו.
אבל זה לא מה שהוא כותב פה.
זה כן מה שהוא כותב פה.
זה לא מה שאני מבין. אני לא רואה פה
לוגיקה. הוא מביא כאן טענה. אז אני מבין, מה הטענה?
אבל הטענה היא לכאורה היא לא נכונה.
למה היא לא נכונה?
זה שבבית מרקחת יש כמות גדולה מאוד של תרופות, ואין כרגע אנשים שנצרכים, זה לא מה שתרופות מיותרות. זה שישנה מצוות, אז חלק מהמצוות אני יכול לקיים, כי אני בארצי. חלק אני לא יכול לקיים, כי אני לא בארצי. זה לא
מה שמצוות בטלות. אני אסביר לך משהו. השאלה שלך מניחה שכל מצווה היא עולם בפני עצמו. אבל זה לא נכון. כל המצוות הם חלקים של מצווה אחת. נכון, למעשה זה כמו ארבעת המינים. אם אין לי אתרוג, אז גם לולב, הדס והרבה לא צריך. כלומר, אין עניין ליטול שלוש מינים אם אין לי ארבעת המינים. אז מבחינה מסוימת, אפשר כך להתייחס לכל המצוות כולן. כל המצוות זה מכלול. אם אי אפשר לקיים חלק מהם, אז כל המכלול בטל, זה אפשרי. יש משל דוגמה לזה, כתוב, מצוות השם ברא מאירת עיניים. אין שאלה. הרי כתוב ככה, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, מצוות השם ברא מאירת עיניים. תגיד, מצוות השם ברות. למה מצוות השם ברא? זה שון יחיד. בעוד שלפני כן אמרת, משפטי השם אמת. מסביר, המהר"ל בעצמו בספר דרך חיים, שזה משום שכל התורה כולה זה מצווה אחת, שיש לה תרי"ג חלקים. לכן זה נקרא מצוות השם ברא. כמו כן גם לגבי הצדק שבמשפטי התורה. הרבה פעמים אדם רואה מצווה מן המצוות, או דין מן הדינים. והדין הזה שורט את הנפש שלו, מבחינה שכלית, מוסרית, אסתטית, יש הרבה דברים. אתה רואה, זה לא יפה, זה מכוער, זה, כן, כשל עצמו. הרב עוזיאל היה רגיל לומר את זה ככה, משפטי השם אמת צדקו, אבל מתי? יחדיו. כלומר, אם אתה רואה את המצווה בפני עצמה, יש בה כיעור. אם אתה רואה אותה במכלול של כל המעשים כולם, היא מקבלת משמעות. וזאת האמת. לכן באמת הקושיה של המקשים, יש לה בהחלט על מה להתבסס. כן, פה רציתי להזין דווקא את המתנגד. בסדר? בבקשה.
ואם נגיד יש מרשם שמתאים לבן אדם וחסרים כמה, אז אם הוא ייקח כל היתר שישנם, זה יכול להזיק
אותו. כן, בסדר, אבל שוב זה עניין של משל, של תקפות המשל. האם התרופות שמדובר עליהן זה בשביל מחלות שונות או בשביל אותה מחלה? כן, כן, בבקשה. כן, אנחנו רואים בשטח. אנחנו רואים בשטח שעם ישראל מעוות. בהחלט אנחנו מעוותים. כלומר, חסרים בנו חלקים שלמים של הזהות שלנו. כשאנחנו חוזרים לארצנו, אנחנו רואים שיש דברים בזהות היהודית שקמים לתחייה, שנדחקו לפינה הרבה זמן. כגון הגבורה, למשל.
לפי השיטה הזאת,
אדם
שלא יכול לעשות עבירה, מצווה מסוימת, פטור מכל מצוות?
לפי זה כן. לפי זה כן, לפי מה שכתוב כאן, לפי המקשה לפחות, שאמר על מבי, יוצא לפי זה שאין מקום לכל המצוות אם אי אפשר לקיים את כולם. כן, נכון. בבקשה.
זה לפי לפי זה יש בעיה, כי אנחנו לא בטוחים בדיוק מה יש את כל המצוות. יש ויכוחים על מצווה מסוימת ואחרת.
טוב, זה כבר בעיה אחרת. זה לא הטענה פה. הטענה איננה מפני ש... רגע, הטענה של הטוען שהמהר"ל מביא איננה מה שאתה אומר. זה טענה חדשה. אתה אומר, ממילא המצוות מסופקות. כן? ככה אתה אומר. יש הרבה... אז זה דיון בפני עצמו. מה זה ספקות במצוות? כן. בבקשה.
את המשפטית, המצווה שלי אחת הבנתי, ומתי זה משפטים ברבים?
המשפטים זה פרטי ההלכות. למשל, אני צריך להניח תפילין. אז יש כמה דינים, יש כמה משפטים. א', שצריך שיהיה מרובע. ב', רצועות שחורות. ג', ארבע פרשיות. וכו'. יש מקום הנחה. כל אחד מהדברים האלה עשוי להיות מעכב. בסדר? אבל משפטי השם אמת צדקו, מתי כשהם יחדיו? טוב. עד כאן הטענה של הטוען. אז בואו נחזור עכשיו על דברי המהר"ל. יש מבני אדם אשר לא מבני ישראל הם מה חשבו כי אין התורה נצחית כדעתנו באשר מצוות הרבה אי אפשר לקיים אותם כי אם בארץ ובבניין בית הבחירה. ולכך אמרו כי איך אפשר שהתורה נצחית כאשר אי אפשר לנו לקיים הרבה מהם. גם אמרו כי אין התורה, הנה טענה חדשה, כי אין התורה משלימת האדם רק בקיום כל המצוות ולא יעבור אחת מהם, כי הדבר אשר הוא שלם ראוי שיהיה בלי תוספת וחיסרון, כמו שנאמר בתורה לא תוסיפו ולא תגרו ממנו. שתראה מזה כי תורת משה לא תקבל בעצמה תוספת וחיסרון, ולזה ייראה כי התורה אינה משלימת האדם רק כאשר מקיים כל המצוות כולם ולא חיסר אחת. ולפי זה לא תהיה משלימת רק אחד מן אלף שהיה מקיים כל התורה. כל התורה. עד כאן הטענה השנייה. כן? הטענה השנייה היא שגם כאשר יש התנאים לקיום כל המצוות, אבל האפשרות שאדם יזכה על ידי כך לדבקות בשם, לנצחיות הנפש וכדומה, זה רק אם הוא מקיים את הכל.
זה טענה
נוצרית, נכון. יפה. זאת, הטענה השנייה היא טענה נוצרית דווקא. אמנם בוודאי כך הוא, כי תורת משה שלמה בלי תוספת וחיסרון כלל, זה המהר"ל מסכים. אמנם במה שהאדם פרטי, די לו בשלמות פרטי, ואף מצווה אחת זוכה בה. טוב, פה המהר"ל מחדש לנו חידוש עצום, שהאדם הוא פרט. זה דבר גדול. זאת אומרת, כל מה שהקשיתם בהתחלה זה על יסוד הקושיה הזאת, כמו עם התרופה וכו'. למה זה חידוש שאדם הוא פרט? כי זה באמת דבר שמבחינה היסטורית התגלה מאוחר. אנחנו רגילים היום לחשוב על עצמנו כפרטים. אני קיים, אתה קיים, הוא קיים. כל אחד מאיתנו קיים. מי אני? אני פרט. אתה פרט, הוא פרט. אנחנו הרבה פרטים. זה הדבר הראשון שבתודעה. הדבר השני שעולה לנו בראש, זה שבין הפרטים האלה יש קשרים. אני ואתה קשורים. אבל הקשר בינינו הוא דבר משני, הוא דבר שבא אחרי התודעה הפרטית. אני קודם כל אני, ואתה קודם כל אתה, ובין האני שלך לאני שלי יש קשרים. אבל בימי קדם, לפחות בימי בית ראשון, בעת העתיקה בכלל אצל אומות העולם, המושג של האינדיבידואל, מה שהם קוראים לו, הפרט, היה מושג זר. האדם לא חשב על עצמו בתור פרט, אלא חשב על עצמו בתור הופעה, מתוך מכלול, מתוך הכלל. כמו שלמשל, אני לא מורכב, הידיים שלי אינם מורכבים מציפורניים ואצבעות. כל זה בעצם יד. בתוך היד יש פרטים שמופיעים. לכן, בניסוח של העונשים הכבדים ביותר בתורה, אחד הדברים המחרידים ביותר שיכולים להיות, זה שאם אתה תעשה מעשה כזה חמור, אתה תהפוך לאינדיבידואל. ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. הקראת, כפי שהוא מנוסח בתורה, זה שהאדם הופך להיות פרט במנותק מן הכלל. המצב הנורמלי זה שאתה חלק מן האומה, ויש מצב לא נורמלי שבו אתה יחיד, אינדיבידואל. מובן? זאת אומרת, עכשיו, כל זה היה בעת העתיקה, בחלק העתיק של העת העתיקה. ברגע ש... הראו מאורעות היסטוריים של סילוק השכינה, ביטול המדינה, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל הקדומות, אז מה שנשאר מבני ישראל היה פרטים, היהודים. היהודים היו, איך זה נקרא בספר עזרא, הנבדלים מטומאת עמי הארצות. כלומר, זה אוסף של פרטים. אז יש עוד יהודי, ועוד יהודי, ועוד יהודי, ועוד יהודי, ומזה נבנה מדינה אם אפשר. כן? הפרט הפך להיות חשוב. זאת אומרת, ברגע שנולד הפרט, נולדה הדת. הדת זה מערך של מעשים, מחשבות, אמונות, התנהגויות, שמטרתן להעניק לפרט את העושר הנצחי. אתה רוצה עולם הבא? תעשה את זה. או, זה הנקודה הפרטית. עכשיו, מה שבעצם המהר"ל אומר, זה שגם אם נקבל את הטענה של הטוענים, אני חושב שהטענה של הטוענים היא נכונה, שבאופן עקרוני במצב עליון, כפי שהוא מתואר בתנ"ך, אכן אין מקום לתורה אם לא מתוך המכלול ואם לא מתוך קיום כולה וכו'. הגלות חידשה את הפרט. כלומר, הגלות המציאה את הדת, את היהדות כדת, ואז ממילא יכול אדם על ידי מצווה אחת גם להגיע לדבקות אלוהית.
מה היה קודם?
קודם פעם זה לא היה ככה. פעם זה היה שקיימו את כל המצוות כולן. לאו דווקא שאדם פרטי קיים את הכל. אבל הכהן קיים בשביל מי שאיננו כהן. המלך בשביל מי שאיננו מלך. האישה בשביל בשביל האיש. האיש בשביל האישה. כלומר, סך הכל הייתה הוויה אחת שבתוכה, כן, אבל כמו תאים בגוף. שבתוכה, בתוכו שרתה שכינה, בדמות נשמה לגוף. מובן? זה צורה אחרת לגמרי של קיום.
מאז שפכו לפרטים, מה קרה בעצם?
מה קרה בעצם, מה שפכו לפרטים? כל אחד לעצמו בעצם. כלומר, זה לא, אפשר להבין, צריך לומר שבעם היהודי אף פעם לא נמחק באופן מוחלט היסוד הכללי. אבל בחוויה הקיומית של כל אחד, כל אחד חי לבדו. אני צריך לצאת ידי חובה. אתה מכיר את הביטוי הזה? אני צריך לצאת ידי חובה. שמעת קריאת התורה? לא שמעת קריאת התורה. יצאת ידי חובה? לא. אני אגיד לכם משהו לא חינוכי. לפי ההלכה, צריך שיקראו את התורה בציבור. אבל אין לי חובה לשמוע את התורה. זאת אומרת, נגיד אני ביישוב. ביישוב יש מניין. והם קוראים בתורה. אני בדיוק גמרתי את השמירה 45 דקות לפני שמתחילה תפילת שחרית. אני רוצה לישון. אבל מה עם קריאת התורה? אז האם מותר לי להתפלל ביחיד וללכת לישון ולא לשמוע קריאת התורה? תשובה כן. כן, כלומר אין עוד מניין אנשים במצב שלי ביישוב. המניין, מניין האנשים שרלוונטי לדבר הזה, כן קם לתפילה וכן הוציא ספר תורה. אז הם קראו בתורה בשבילי. לא לגלות. בסדר? זה שני דברים שאני מבקש לשמור פה בסוף. טוב. אבל באופן כללי זה נכון שאנחנו פועלים בתוך שיקולים פרטיים. טוב.
אבל אתה יודע מה קורה? שיקולים פרטיים, כל אחד לעצמו.
נכון, זה בדיוק מה שקורה.
לא, לא, לא רק בתורה. התורה גם מחנכת. לא רק במצוות, גם בדרך ארץ. יש לך כסף, תן גם
לצדקה. ברור, יש סולידריות וכו'. אבל הרבה פעמים אתה יכול לראות התנהגות כזאת, אפילו בשם שיקולים דתיים, שבזה לשיקול הקולקטיבי בשם העניין הפרטי. למשל, כשמישהו אומר, פעם שמעתי דבר כזה, אני לא אגור בקריית ארבע, כי אני לא רוצה לעבור על הסד ונשמרתם לנפשותיכם. כלומר, מי שגר בקריית ארבע הוא עבריין, בגלל שהוא מסכן את עצמו. ואני צדיק, ואני נשאר בתוך התחום של העיר שלי הדוסית, כי אני רוצה לשמור על עצמי. ועוד אני מספר את זה, ואז אני אתן גם הצדקה דתית. אני אספר לך סיפור שקרה. לא, לא, זה לא קיצוני. יש סיפור כזה. היה פעם... אז שמעת על כיס לטרון? כן. אתה זוכר מה זה? כן.
כן.
בדרך שם, מירושלים לתל אביב, יש מקום שנקרא כיס לטרון, שמעמדו המשפטי לא היה לגמרי ברור, אם זה היה שם, הגבול היה של שטח מפורז. היו שם חדירות של פדיון בזמנו. והיה יהודי אחד שבא לחזון איש, לבני ברק, ושאל אותו, כבוד הרב, אני גר שם באזור של החדירות של הפדיון, האם לפי ההלכה, האם אני לא מחויב לעבור לגור בבני ברק, כדי להינצל מן הסכנה. ענה לו החזון איש, אם אתה תעבור לבני ברק, הפדאיון יגיעו לבני ברק. אז תישאר שם. מעניין. זאת אומרת שהשואל לפחות, הייתה לו מחשבה דתית. מחשבה דתית של מה אני צריך לעשות כדי להיות בסדר. החזון איש ענה לו, מה צריך לעשות כדי שלכלל יהיה בסדר, גם אם אתה תסבול מזה. טוב. איפה אנחנו? אמנם, בוודאי כך הוא, אמנם ודאי כך הוא, כי תורת משה שלמה בלי תוספת וחסרון כלל. אמנם, במה שהאדם פרטי, הנה, זה החידוש של המהר"ל, מצד שאנחנו גם פרט, די לו בשלמות פרטי, ואף מצווה אחת זוכה בה. כי הפרטי, במה שהוא פרטי וחלק, אין צריך לו, אלא שלמות פרטי. אני, מצד הפרטיות שלי, יש לי מצווה אחת, והמצווה הזאת היא מספיקה, היא כל עולמי.
רק בזמן מעבר, רק...
בסדר, אבל זה המצב. אנחנו במצב שאנחנו פרטים. עכשיו, אתה אומר שזה זמן מעבר, אני לא בטוח.
אם אני שואל שם...
כלומר, האם זה עתיד להתבטל הדבר הזה? אני לא יודע.
לא, אני שואל אם זו הנחיה שנגיע בסוף לכלל, או אני יכול גם... אני כך מבין את זה כרגע, כי אם אני נשאר שם...
ברור. ברור שאין המהר"ל מעודד את האדם להיות פרטי. אבל הוא אומר, יש משמעות למצוות, גם אם אין לך אפשרות כעת של פעולה מדינית או כללית או משהו כזה.
כן, אבל זו כן חיה שבסוף צריכה לקשור אותי עם הכלל.
בסדר, מה שאתה מוסיף, שזה אחר כך קושר אותי עם הכלל, אני מסכים. אבל כשאתה מקיים מצווה, אתה אומר אשר קידשה נו, במצוותיו יציבה נו, כלומר לשון רבים.
כן.
זאת אומרת שאני מקיים את המצווה כחלק מן הכלל. אבל האם אני כפרט על ידי אותה מצווה שאני מקיים יכול לזכות לדבקות אלוהית לנצח או לא? התשובה היא שכן. בסדר? וכדקנן, הנה מוביל לך משנה במסכת קידושין, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו, מתי זה? עכשיו. ומאריכין לו ימיו, זה אחר כך, ונוחל את הארץ, שזה עולם הבא.
עושה מצווה אחת פה.
אפילו מצווה אחת.
אבל עושה מצווה אחת כאן, זה מצווה
שמקושרת בתרי"ג. כל מצווה מקושרת לתרי"ג. עכשיו, המהר"ל כבר דן לאל במשנה הזאת. כי הרמב״ם טען שפשט המשנה היא שאם אדם מקיים מצווה אחת כתיקונה, זוכה בה לחיי העולם הבא. כך אומר הרמב״ם. כן, קיצוני עוד יותר מהמהר"ל. אז המהר"ל יש לו כמה קושיות על הפרשנות של הרמב״ם, אבל, זה, אבל העיקרון הוא כן מקובל, כן? דרך המצווה, אני מתחבר, דברים יותר גדולים. אף על גב, דמוקלה בפרק כמה דקידושין, אף על פי שהעמידו, כן, מוקלה העמידו, כן? הגמרא, היא מפרשת לכאורה, לא כמו הרמב״ם, העמידו בפרק ראשון של קידושין שעשה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, היינו מפני שאם רובו עוונות, הרי הוא רשע מפני שרובו עוונות, לכן צריך מצווה אחת יתרה על זכויות שלו. כן? אז לכאורה פירוש אחר. כן? אדם נמצא במצב שקול, חצי חצי, אז הוא במצב של אפס, יעשה מצווה אחת, יזכה. כן? זה, נגיד, מצב, הרמב"ם כותב בהלכות תשובה, צריך האדם לראות את עצמו כאילו הוא חצי. כאילו הוא חצי חצי. ואז הוא אחראי על עצמו, כל פעם שהוא עושה מצווה אחת, איתה את כל כולו לקו זכות. וכן הוא צריך לראות את כל העולם כולו כעומד בשיקול, ועל ידי שהוא יקיים מצווה אחת, הוא יזכה את העולם כולו. יעשה עבירה אחת, חלילה, יחייב את כל העולם כולו. כלומר, זו הרגשה, היא לא תמיד נכונה, אבל הרגשה שלפעמים אני עלול להיות מצוי בה, שגורל ההוויה כולה תלוי בי. כן, בבקשה, אדוני.
איך הרב הגיע ונוחל את הארץ שזה העולם הבא?
איך אני הגעתי לזה שבנוחל את הארץ זה העולם הבא? שני מקורות. א', כי זה פשט מה שכתוב. מטיבים לו עכשיו, מטיבים לו זה בהווה. מאריכים לו ימיו, זה אחרי ההווה.
מטיבים לו את מראש...
ונוחל את הארץ אחרי ימיו. אחרי ימיו.
כן, אבל זה...
אז זה פירוש היפה. דבר שני, ככה הרמב״ם מבין גם את המשנה, כמוני.
כן.
כן? ברגע שהרמב״ם אומר, זה בסדר? עליו אין קושיות. אם הקושיה היא טובה, היא קושיה גם עליו?
לא, תגיד ששתי תשובות, יש בעיה
לאחד מהם. טוב, בסדר, כן.
אנחנו יכולים לפרש מה זה לקיים מצווה כתיקונה?
מה זה לקיים מצווה כתיקונה? הכוונה בכל השלמות של קיום המצווה. גם מצד המעשה, גם מצד המחשבה, גם מצד הרצון.
האדם יכול להבחין בעצמו שהוא קיים ככה?
כן, אפשר להבחין. הרי יש לנו הגדרות. יש לנו הגדרות מה טוב ומה רע. האדם יכול לדעת איפה הוא עומד. כן? זה קהל גדול בכלל, גם חשבון הנפש. האדם צריך לבדוק, אמרו בעלי המוסר, אמרו שהאדם צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו. איך אדם יכול לעשות חשבון נפש עם עצמו? הרי הוא לא אובייקטיבי, נכון? אז קודם כל, זה אומר שכל אלה שכתבו שאדם צריך לעשות חשבון נפש, מאמינים שאדם הוא כן אובייקטיבי. כלומר, יש לנו אפשרות לימודית, על ידי לימוד, לדעת איפה אנחנו עומדים. טוב, אז איפה היינו?
אבל האדם לא אובייקטיבי, אדם לא יצוק לעצמו בדיני ממונות. נמצא אלף היתרים, למה זה שלו? קל וחומר
באדם... סליחה, אדם לא יפסוק לעצמו בדיני ממונות? מי אמר לך?
זה מה שלמדתי.
ההפך, מה עם עבידים נשתנה לנפשי?
זה יוצא מן הכלל.
היוצא מן הכלל הזה הוא משמעותי ביותר.
אני עכשיו לא צריך לשאול רב? אני אגיד לא, אני לא חייב לו, זהו?
לא, אם יש לך ספק אם אתה חייב לו או לא, אז תשאל את הרב. אבל אם אין לך ספק שאתה לא חייב לו, למה שתשאל את הרב? ברור לי, משל תראה, אני, משל, אני כמה שאני יודע, אלא אם כן תגיד לי אחרת, אני חושב שאני לא חייב לך כסף, נכון?
אתה
בטוח, אחרת. אני חושב שאני לא חייב לך כסף. האם אני צריך עכשיו ללכת לשאול רב, האם אני חייב לרבי יוסף חיים כסף?
אז אתה רוצה להגיד למעשה שמה שנאמר זה רק
על ספק? על ספק, אם יש לך ספק, אז תשאל את הרב, כי אתה לא יכול להכריע בעצמך. אלא אם כן... אם זה ספק, אם זה ספק, אבל אם אין לך ספק, הרי איך מבררים ספקות? יש כמה אפשרות לברר ספק. או על ידי הבאת ראיות, ואז הספק מסתלק, או על ידי דיני ספקות, שספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לכולא וכדומה, או ספק ספקא דאורייתא לכולא. בסדר? אז זה האופן שבו מבררים. איפה היינו? אז אומר המהר"ל, אף על גב דמוקלה בפרק כמה דקידושין שעשה מצווה אחת יתרה על זכויותיו, היינו מפני שאם רובו עוונות, הרי הוא רשע מפני שרובו עוונות, לכן צריך מצווה אחת יתרה על זכויות שלו. אבל, אומר המהר"ל, הפירוש הזה איננו סותר את מה שאמרנו, כן? אבל בוודאי, בשביל מצווה אחת, זוכה. כלומר, מה בכל זאת יוצא לך? אפילו אם תגיד שמדובר במי שחציו עבירות, חציו זכויות, אבל המצווה הזאת, האחת, היא זיקתה אותו. אם כן, אתה רואה שבכוחה של מצווה אחת לזכות את האדם, ואם לא עשה חטא כלל, וגם לא עשה מצווה תכף אחר שנעשה בן י' ג' ונתחייב במצוות. אם עשה מצווה אחת בלבד, זוכה לכל אשר אמרנו בשביל מצווה אחת. כלומר, מדובר, תראו לעצמכם, אדם הגיע יום הבר מצווה שלו, נכנס הלילה, דבר ראשון שהוא עושה זה קריאת שמה של ערבית, מת.
צדיק.
זוכר חיי עולם הבא, מצווה אחת עשה. זה התיאור הקיצוני כאן של המהר"ל. כי מצווה אחת פרטית זוכה בה האדם הפרטי. ולכך, כאמר במשנה, לכן נאמר, אמרו במשנה, כל העושה מצווה אחת מטיבין לו וכו'. מה זה וכו'? הוא מעריכין לו מהימה וזוכל את הארץ, ולא תנה כל העושה מצווה אחת יתרה על זכויות שלו. כן, הרי לכאורה, אם הגמרא צודקת שבעמדה שלה שמדובר במי שחציו עבירות, חציו זכויות, אז היה צריך להיות כתוב, כל העושה מצווה אחת יתרה על זכויותה. אבל העמדה הזאת איננה סותרת את עצם הרעיון העולה מן המשנה מצד הפשט שלה, שזה כל העושה מצווה אחת נקודה, בלי קשר לחצי חצי, לשמועינן, שאם אין לו זכויות ואין לו חובות, שנעשה עתה גדול בשנים, כלומר שהגיע לגיל עבר מצווה, די לא במצווה אחת, רק שאם חטא, צריך נגד החטא זכויות, שיהיה מחצה על מחצה, ואז המצווה היתרה מכרעת. כן, כרי, יוצא לפי זה שהמשנה מדברת על זה שבכוחה של המצווה לזכות את האדם לחיי העולם הבא, רק שיש לנו צורך לדעת אם יש לו עוד עבירות, ולכן העמידו בגמרא בחצי חצי. אבל זה גם יכול להיות באדם שאין לו חצי חצי, שאין לו לא עבירות ולא זכויות, יש לו רק מצווה אחת, זוכה בהליך היום. כן.
אבל מה אם, אנחנו לא יודעים את המשקל של העבירות או המצוות. אנחנו יכולים לעשות, יש לנו יכולות הרבה מאוד עבירות.
נכון.
מצווה אחת
שהיא... נכון, אתה צודק.
איך נדע את זה?
אנחנו לא יודעים.
לא יודעים.
אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו לא יודעים איך המצוות והעבירות שקולות זו כנגד זו. אנחנו לא יודעים. איך הרמב"ם אומר? אין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות, והוא היודע האח אורחין את החובות כנגד הזכויות.
אז למעשה גם מי שיכול לעשות מצווה מול העבירה, בכלל לא בטוח שזה
עליו. תראה, כל המשנה הזאת היא לא דין של בדין של מטה, היא דין של בדין של מעלה. בדין של מעלה הם יודעים הרי, מה אכפת לך? והכתוב שאמר, ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, את כל דברי התורה הזאת לעשות אותם וגומר, ופירש הרמב"ן ז"ל, וזה לשונו, ולפי דעתי כי הקבלה הזאת שיודה במצוות בליבו ויהיו בעיניו אמת, ויאמין שהעושה אותם יהיה לו שכר וטובה, והעובר עליהן יענש, ואם יכפור באחת מהן או תהיה בעיניו בטלה לעולם, הנה הוא ארור. אבל אם עבר על אחת מהן, כגון שאכל חזיר ושקץ לתאוותו, או שלא עשה סוכה ולולב לעצלה, אינו בחרם הזה, כי לא אמר אשר לא יעשה את דברי התורה הזאת, אלא אשר לא יקים וגומר, כטעם קיימו וקיבלו היהודים, והנה הוא חרם המורדים והכופרים עד כאן לשונו. כן, יש פסוק, ארור האיש אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן. זה פסוק בפרשת כי תבוא, נכון? אז מה פירוש הדבר אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת לעשות אותם? היה אפשר להסביר לפי דעת המקשים, הן אלה שיקשו על המערל, שהמערל תייחס לענתם, שמזה רואים שצריך לקיים כל התורה, ואם לא קיים את כל התורה כולה הוא ארור.
כולם ארורים.
אז יוצא לפי זה שכמה אנשים יהיו לא ארורים, מעט מזהר, אחד מיני מיליון. אז הרמב"ן הסביר שאין הכוונה לכך, אלא אשר לא יקים, הכוונה מי שכופר בתורה. אבל מי שמאמין בתורה, רק שהוא עובר על דבריה בגלל תאוותו, איננו בכלל הארור הזה. ככה אמר הרמב"ן. זה הפירוש שלו. עד כאן לשונו. הנה, ולפי דעתו, הנה ארור זה. אגב, שימו לב שכתוב בשורה הרביעית, איננו בחרם הווה. כן? כי לא אמר אשר לא יעשה, נכון? כן, יש לנו כלל שיש טעות דפוס אחת לפחות בכל עמודה, נכון? במערל. זה הספורט הידוע, כן? וכשלומדים מערל, לחפש את טעויות הדפוס. אז נגיד, הזה. טוב. זה מחדד, כן. לכן כדאי להשאיר את הטעויות, כדי לעשות חידונים על זה. טוב. ולפי דעתו של הרמב"ן, הנה ארור זה על דבר שהוא בלב בלבד, הוא הכופר בכל התורה כולה. וזה טעות. והנה, חריף, מערב. לא מסכים עם הרמב"ן. כי אין שייך במישהו כופר ארור. כי הוא מין גמור. כלומר, מי שכופר בתורה, אי אפשר להגיד שהוא ארור. הוא בכלל מחוץ למשחק. זה יותר גרוע מארור. הרי ארור זה אדם שהוא באופן כללי הוא בסדר, רק שהוא ארור בדבר מסוים. אבל מי שכופר בתורה כולה, אז הוא לא משחק איתנו. אז איך אפשר להגיד בכלל עליו ארור? כן? כי הוא מין גמור. ובסוטה, דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמנה דרבי שמעון בן לקיש. מה זה מתורגמנה? אתם יודעים מה זה מתורגמן? המתורגמן זה הפרשן. בשיעורים אצל חכמי התלמוד, כשהיו נותנים שיעור לאנשים, הם היו מסבירים בקצרה את דבריהם, ואחר כך היו המתורגמנים עוברים בין התלמידים ומסבירים את דברי הרב. כן? כי לפי רמתם, לא כולם הבינו את מה שהרב אומר, כי הוא דיבר בקצרה, ואז היה מתורגמן, שהתלמיד חכם, שהסביר את דברי הרב. לא, זה לא נושא ונותן בבית המדרש, זה דומה למה שכך חויזר אצל החסידים. הרבה אצל החסידים אומר מאמר עמוק, ויש מי שהתפקיד שלו לתת אחרי הרב שיעור אחר, שבו הוא חוזר על דברי הרב בשפה יותר פשוטה, או בהרחבה וכדומה. זה נקרא חויזר. זה בא מהעברית חוזר. טוב, מה?
מה זה ארור?
זה ארור, הכוונה שירע לו בחיים, זה הכוונה. ירע לו.
מאיזה שורת
לבא? מלשון לערות. למה זה לערות?
לערות בתאנים.
בתאנים, נכון. בתאנה יש הבדל בין בציר לבין לערות. בבציר אתה כותף בבת אחת את כל הענבים, כי הרי הענבים הם יוצאים בבת אחת. אז בתוך יום יומיים, מה? הענבים. בוצרים ענבים, מה? אני אמרתי בתאנה, אבל אני מסביר מה ההבדל בין בציר לבין לערות. כשאדם בוצר זה בבת אחת. בתאנה זה כל פעם, יכול להיות תאנה זו היא כבר מוכנה, השנייה עוד לא מוכנה. אז צריך לחזור כל הזמן. אז כשאורים את התאנים, בעצם מדלדלים את האילן. זה כמו שיש לך משהו גדול, מדלדלים אותו. אז הארור זה מי שמדולדל. מדללים אותו. בסדר? ובסוטה, דרש רבי יהודה בר נחמני מתורגמני הדי רבי שמעון בן לקיש. כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בנואף ובנואפת, שנאמר ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה וגומר, בארור סגילה, אלא זה הבא על הערבה והוליד בן ועבד עבודה זרה. אמר הקדוש ברוך הוא, ארורים אבי ואמו של זה, שכך גרמו לו עד כאן. ומכל שכן, איך נאמר שהפרשה הזאת נאמרה בכופרים בתורה לגמרי? וכי בארור סגילה, כן, כמו שמה הגמרה דנה, הרי יש שם 11 ארורים, נכון? יש 11 ארורים. והגמרה קושרת אותם בשרשרת. זאת אומרת, זה מתחיל מזה שאדם בא אל אשת רעהו בסתר, ושאחר כך נולד מזה בן, ואז הקדוש ברוך הוא אומר שההורים של הממזר הזה ארורים וכו'. זאת אומרת, זה מין סדרה כזאת. עכשיו, הגמרה שואלת איך יכול להיות שמה שהרי הפשע שמה זה ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר ואמר כל העם אמן. התלמוד אומר, מה, הוא ארור בלבד? וכי הוא רק ארור? הרי הוא חייב מיטה לעבודה זרה. אז אם הגמרא מקשה שארור זה דבר שלא מספיק ביחס לאחד מהעבריינים שמה, כבר חומר לגבי הכופרים בתורה לגמרי, וכי בארור סגיל, לכן עוד ראיה נגד הרמב"ן. טוב, יש המשך של דיון פה בדברי הרמב"ן, ואני רואה שאנחנו לא נספיק אותו כעת. אז נשמור את זה לפעם הבאה. שלום.